שלום לכולם. ימי בין המצרים בכלל ותשעת הימים, בימים שלקראת תשעה באב בפרט, מלווים בהמון שאלות הלכתיות, טכניות, שגם ילדים או תלמידים שואלים וגם המבוגרים. האם מותר לשמוע מוזיקה, מכלי נגינה, אבל עצובה, אבל דרך מערכת הגברה, והאם מותר לחבס חולצה כשיש לי צבע אבל אין לי צבע אחר, והאם מותר וכן הלאה לטייל, אבל זה סיור לימודי אבל יש בו פן הנעתי, ועוד ועוד אין ספור שאלות הלכתיות. וכל שאלה הלכתית לא יוצא מן הכלל, היא חשובה, ואנחנו שואפים לקיים את ההלכה כדבריה. הבעיה היא שלפעמים נדמה לי שהשאלות ההלכתיות נובעות בין השאר מחוסר הבנה מוחלט של הימים הללו, של משמעותן, של המסר הפנימי שאנחנו אמורים לחוש ולהזדהות איתו, ושההלכה אמורה לטפח או לשרת או לבטא, אני לא אוהב לשרת כי ההלכה עומדת בזכות עצמה, אבל לקדם. ואז במידה מסוימת נותרה רק השאלה או סדרת השאלות הטכניות ההלכתיות. עכשיו יש מי שמנסה להתמודד עם זה, זאת אומרת הוא מבין שאין מספיק הזדהות עם התוכן הפנימי של הימים הללו, עם החורבן ועם סיבות החורבן ועם התקומה שאנחנו שואפים לה. ואז הוא מנסה להתמודד עם זה על ידי לימוד על ירושלים, על תפארתה של ירושלים, סיפורים על ירושלים כפי שהייתה בימי הבית, אולי אפילו נסיעה לירושלים, סיור ברובע, עלייה לכותל, שזה נפלא כי זה קצת מקרב אותנו לעבר ההבנה של מה היה ומה איבדנו. אבל עדיין נותרה השאלה למה איבדנו ומה אנחנו צריכים לעשות כדי לתקן, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להשתנות. כלומר, הבן אדם שומע כמה ירושלים הייתה נפלאה בעבר וכמה היא עוד תהיה נפלאה, אז אולי הוא קצת מזדהה עם הכאב. אבל הוא עדיין מפספס את המנוע הפנימי, את ההיגיון האלוקי הפנימי שאנחנו אמורים להבין. זאת אומרת, את הסיבה שאנחנו ניצבים עדיין ללא גאולה שלמה, ואת שיעורי הבית שהוטלו עלינו כדי להתקרב אליה. ועוד לא דיברנו על הקושי שנובע מהעובדה שהתקופה הזאת היא תמיד בימי הקיץ, ותמיד בא לעשות חופש וחופשה ובריכה. זה לא רק מוסיף עוד שאלות, זה מוסיף לקושי של ההבנה. אני חושב שאחת התשובות באשר לסיבת הסבל והאבל מצד אחד, והצורך או הכיוון שאליו צריכים לצעוד כדי לתקן, אחת התשובות מופיעה בצורה גלויה לחלוטין בנביאים. זאת אומרת, לא צריך לחפש כל מיני פרשנויות מודרניות וכל מיני סדנאות של מודעות וכל מיני התבוננות עם כל מיני, לא יודע מה, יצירות מודרניות בבחינת איזושהי מתודולוגיה חדשה שנועדה לסייע לי, קודם כל לי, עוד לפני הילדים שלי ועוד לפני התלמידים שלי, להבין את סיבת הכאב ואת שיעורי הבית שקיבלנו כדי לתקן. אלא זה כתוב בצורה הכי גלויה בנביאים, זה יושב שם כבר אלפי שנים וממתין שאנחנו לא נקרא, לא רק נקרא, כי אנחנו קוראים את זה כל הזמן, בעיקר בימים הללו, אלא גם לתקן. ואני אביא כמה דוגמאות. הדוגמה הכי פשוטה זה חזון ישעיהו בן אמוץ. זה הנבואה הנוקבת כל כך שאנחנו קוראים דווקא בשבת חזון, דווקא בשבת האחרונה לפני תשעת הימים, שבה יש צעקה של למה לי רוב זבחיכם, יאמר השם, שבעתי עולות עילים. זאת אומרת, אני לא צריך את הדברים, אני נזהר במילה טכניים, אבל אני אומר זאת בכל זאת, את המצוות, אם הם נהפכו לטכניות, אלא אני צריך תיקון פנימי, ואחת הנקודות שזועקות, זה לימדו היטב ודרשו משפט, שפטו יתום ריבו אלמנה. כלומר, היחס לחלשים בחברה, שהיתום והאלמנה הם גם, זה כוונה אליהם ממש, אבל זה גם דוגמה. וזה חוזר בהמשך עוד פעם, הזעקה ששרייך סוררים וחברי גנבים, זה פסוק שעוד בצעירותי חייבו אותנו ללמוד בעל פה, כולו אוהב שוחד ורודב סלמונים, ושוב, ההפניה המאוד מעשית, או הזעקה הממשית, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. והזעקה הזאת שההתעלמות מהכאב שהיתום והאלמנה, שהיא בעיניי גם היתומים והאלמנות ממש, אבל גם דוגמה למי שחלשים בחברה, חוזרת על עצמה לכל אורך הנביאים. בישעיהו יש מקומות נוספים שהוא צועק ואומר, מה זה הצום שאני רוצה? הכזה יהיה צום אבחריו, רק הרעב הזה, האם אני צמתי ככה? ואז הוא אומר, אומר הנביא, אומר הקדוש ברוך הוא, פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ערום וכיסיתו. תדאג לעניים, תדאג לעירומים, ומבשרך לא תתעלם, מבשרך אין הכוונה דווקא לבני המשפחה. אלא הכוונה היא לעמך, הכוונה היא אולי למעגלים הקרובים של עמך, וזה עובר נביא אחרי נביא. בזכריה משפט, הוא גם כן צועק, למה כי צמתם בשפות בחמישי ובשביעי, הצום צמתי אני, האם אני הקדוש ברוך הוא, זה מה שאני עשיתי, צמתי צמות כאלה. כה אמר השם, משפט, כה אמר השם, כן, אתם צריכים משפט אמת שפוטו, וחסד ורחמים עשו איש את אחי, ועוד פעם, אלמנה ויתום, וכאן הרשימה יותר ארוכה, גר ואני אל תעשוקו, וזה חוזר, ובירמיהו, היטיב תרטיב את דרככם, גר, יתום ואלמנה, לא תעשוקו, ואפשר להביא עוד ועוד דוגמאות. כשהמחנה המשותף המאוד ברור, אין פה איזושהי שפה שקשה להבין אותה, זה ההתעלמות, או נגיד את זה הפוך, שהמשבר נובע, או השבר נובע, או החורבן נובע, משנאת חינם, הנה הדוגמאות של שנאת חינם, בגמרא זה מנוסח באחת, מפני שנאת חינם חרב הבית. אבל כאן זה מפורט, זה ההתעלמות, ואפילו ההתאכזרות, ההאכזריות שמתגלה כלפי הרכיבים החלשים בחברה לידך, כשלפעמים קוראים לזה רק יתום ואלמנה, ולפעמים מוסיפים עוד על העניים ושאין מה לדבוש וכו' וכו'. וגם התיקון כתוב שמה בתור הדאגה לאותם רכיבים חלשים. אז מה? מישהו מאיתנו מתעלל ביתומים? מישהו מאיתנו מתאכזר לאלמנות? חס וחלילה. אבל יכול להיות שאנחנו מתעלמים. יכול להיות שאנחנו לא מספיק רגישים, וכוונתי לחלשים שבתוכנו. ואין לי ספק שיש כאן משהו שניתן לעשות, ולעיתים ראשית הופעת גאולתנו והמדינה, אפילו חלילה במובן מסוים, מפריע. כי בעיירה לפני 200 שנה היה ברור לכל אחד שהוא צריך לזהות את החלשים שבשכונה ולהכיל אותם במובן הכי פשוט ולהלביש אותם במובן הכי פשוט, כי הפריץ והגוי שם והאנטישמי שם לא יעזרו לו. אבל מדינה יש לה ביטוח לאומי ויש ביטוח חיים, והביטוח חיים נותן משהו, איזשהו צ'ק יפה לאלמנה, ויש מחלקת רווחה בעירייה ובמועצה, ולכאורה המערכות מסודרות, ולכאורה יש מי שדואג להם, ויש כאן אשליה מאוד גדולה. כי ביטוח חיים יכול לתת צ'ק, הוא לא יכול לתת חיוך, וביטוח לאומי יכול לדאוג לאיזושהי הפרשה חודשית, תשלומי העברה או איך שיקראו לזה, הוא לא יכול להזמין לסעודה של שבת, הוא לא יכול להגיד בוקר טוב, הוא לא יכול לתת חיוך ולדאוג לשלומך במובן האישי החברתי. ותפקידנו לא לאבד לרגע את הקול הקורא הצלול והברור של הנביאים, וזה מעשי. אני אתחיל מדוגמה ואני אביא עוד כיוונים שבהם ניתן לממש זאת. לעתים ניגשת אליי תלמידה, היא רוצה לבוא אליי עם הארוס שלה. תלמידה התארסה ורוצים לבוא ככה לקבל קצת הכוונה או הדרכה לקראת חיי נישואים. אז אני בשמחה פוגש אותם ואני אומר המון דברים. אבל אחת הנקודות שאני אומר להם זה אתם עכשיו הולכים לבנות בית, תבנו בית על אדני צדקה וחסד. ואז הם פוקחים עיניים, מה הכוונה לתת צדקה? בטח שניתן. אמרתי לא, יש לזה עוד הרבה השלכות כלפי החלשים שבחברה. ואני אביא לכם את הדוגמה הראשונה. שליל החתונה, שהחתונה תהיה מעמד שקדושה במובן הזה, שכשאתם עורכים רשימה של החברים או החברות שאתם מזמינים לחתונה, תחפשו גם שם שאף אחד לא מזמין, שם שבשולי החברה. תחפשי את איזה מישהי או מהשירות לאומי, או מהקבוצה עכשיו, או מהשכונה, שבעצם כל אחת כשהיא קצת מצמצמת מנות, משאירה אותה בחוץ. ותחפש אתה מישהו שהיה איתך אולי בצבא, אולי בישיבה, אולי בחברה, שבעצם הוא האחרון ברשימות שכולם ולפעמים הוא נשאר בחוץ. תזמינו אחד כזה, שניים כזה, שלושה כאלה. תדאגו שבחתונה שלכם אתם מסמכים אנשים בזה שאתם מצרפים אותם למעגל המקורב של הרוקדים. וזו בעצם הדרכה לכולנו לכל החיים. לדאוג להזמין לשבת לארוחה, בסתם יום, לא יום של חול, בסתם שבת רגילה, בלי קשר לחתונה, גם הרבה אחרי החתונה, לא רק את החברים הכי קרובים, את החברים הכי טובים. להזמין גם מדי פעם מישהו שבשולי החברה, לדאוג, לגשת ולהגיד בוקר טוב לאיזה אלמנה, לאיזה אלמן. אגב, כשכתוב אלמנה זה גם אלמן, למרות שאז אלמנה הייתה יותר מסכנה אולי. אבל מבחינה חברתית, לזהות את החלשים בחברה, ואין חברה שאין בה חלשים. אין חברה שאין בה אנשים שניצבים בשוליים, וזה גם חברת הנאורים. אפשר גם לחנך את ילדינו. ראשית, בדוגמה האישית, בדברים שאנחנו נעשה. ודבר שני, באמירה, תדאגו, אתם מתארגנים חמישה חבר'ה לעשות מחנה, לעשות לילה בדשא, לעשות מסיבה, ללכת לבריכה. תחשבו מי לא מוזמן אף פעם לקבוצה של חמישה חברים. כי כשאני שואל אותם למה אתם רק חמישה, הם אומרים לי, תשמע, גם הם חמישה והם חמישה, וכל אחד הם החברים שלו מצוין, אין בעיה. ובתנאי שאין מישהו שכולכם שוכחים בחוץ. זאת אומרת, לא מדובר פה על איזושהי אלמנה שכולם ניגשים ומתעללים בה, שכולם מספרים שהיא מכשפה. זה היה לפני מאות שנים. וברוך השם, יש אלמנות שהן בהחלט חלק בלתי נפרד מהחברה. אני רואה בזה הרבה פעמים גם סמל. סמל המעמד שאז אלמנה הייתה בתוך המעמד הזה של שוליים. והצורך שלי ושל ילדיי בכוונת מכוון, לחפש גם את מי שקצת בשולי החברה ולהזמין גם אותו, מדי פעם, בצורה נורמלית. לא להפוך אותו למסכן, לא להשים עליו כותרת, אני דואג לך מתוך התנשאות, אלא מתוך רגישות גדולה ובצורה הכי טבעית לצרף אותו למעגל. בימינו, בימים שמדינה מסודרת, יש מקלט, כן, יש מחסה לנשים מוכות, לנשים מסכנות. לפעמים אני מרגיש שזה מחסה עבורנו, שאנחנו לא נרגיש צורך לתת יד, לתת כתף, להזמין לארוחה, להזמין לקידוש, להרים טלפון, בסתם באמצע שבוע לקפוץ ולהזמין, אלא כולנו בצורה טבעית יותר קשורים ויותר קרובים לחברים שלנו, למעגל היותר פנימי, יותר אינטימי, ודברי הנביא קוראים גם לנו לתקן את המבט החברתי שלנו, האישי שלנו, של ילדינו ושל תלמידינו, על ידי מעשים, על ידי דוגמה אישית, על ידי זה שנדבר על זה בצורה הכי גלויה, יחד עם ההקפדה שהדברים יעשו מתוך ענווה, על ידי זה שכולנו נהיה בעלי רגישות חברתית, ובכך נבנה יחדיו עוד לבנה בבית הגדול והקדוש שבעזרת השם כולנו צריכים ויכולים לבנות בעת הזאת. שלום ובשורות טובות.